ועכשיו, מחוץ לקופסה. שער הפסיכולוגיה בהגשת אירי צדות. לצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
לא הייתי שם, מת נועם חורב. לא הייתי שם כשאלוהים אמר לי חורה, ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אישה, תועבה עשו שניהם, מות ימותו, דמיהם בם. בלי לדעת אולי כמה אנשים הוא שולח אליו בחזרה. אבל הייתי שם כשהוא החליט להביא אותי לעולם, כמו שאני, ולשלוח אותי למסע שעם הזמן יקרה החיים שלי. לא הייתי שם בשלהי שנות ה-60, כשפרצו מהומות סטון וול בניו יורק. לא הייתי שם בנניני האבק, כשהאמון קרא תיגר, בעקבות פשיטה של המשטרה, על בר של הומואים, ובפעם הראשונה התקוממו באופן מאורגן, ההומואים, הלסביות והטרנסג'נדרים, ולחיליטו להילחם על מה שמגיע להם. אבל הייתי שם, כשפרצתי אני בבכי וסיפרתי את הסוד הנורא שלי. הייתי שם בין ענני חוסר הוודאות כשקראתי סוף סוף תיגר והקיתי הכל החוצה. ובפעם הראשונה התקוממו באופן מורגן הלב שלי, העיניים שלי, הידיים שלי והבטן והחליטו להילחם על מה שמגיע להם. לא הייתי שם בשנות ה-70 המאוחרות כשהרווי מילק התרוצץ ברחובות סן פרנסיסקו עם ניצוץ עקשן בעיניים וניסה הכל בכל הכוח לגרום לאנשים להקשיב לו ולתמוך בזכויות ההומוסקסואלים. לא הייתי שם כשהוא נרצח, אבל הייתי שם כשהתרוצצתי אני בין הרחובות הצרים של אפולה, כשלא יכולתי עוד לשקר בבית וכשהדפנות הסרוטות של הארון החלו לסגור עליי. הייתי שם כשנאבקתי בחרדות, בדלקות העיניים ובדמעות, וכמעט הפסדתי. לא הייתי שם בחג המולד של 1993, בין הנורות הצבעוניות והשבילים המושלגים, עם ריח חצי האשוח, כשברנדון טינה נאנס באכזריות ונרצח, כי נולד כאישה והחליט להפוך לגבר. אבל הייתי שם בין הנרות הדולקים בחנוכיה, עם ריח הסופגניות והמבוכה, כשהחלטתי גם אני, כמו ברנדון, להפוך סוף סוף לגבר ולספר לחבר'ה שלי מי אני באמת. לא הייתי שם כשברי וינצ'ל, חייל אמריקאי, נכבד בראשו אינספור פעמים על ילדי חבריו לחדר. לא יכול היה לשאת את זה יותר וביקש לחזור לאפר. אבל הייתי שם כשנחבטתי שוב ושוב ושוב על ידי חבריי לחדר בטיול השנתי, מקריות ההומו שלהם שניסרו את האוויר וריחפו בין כל החדרים האחרים, ובסוף בחרו להתיישב לי דווקא בחדרים של הלב ולא להסתלק משם עד היום. הייתי שם כשגם אני, כמו ברי, לא יכולתי לשאת את זה יותר וביקשתי מהמורה לחזור הביתה. לא הייתי שם בברמינגהם כשדנה אינטרנשיונל שרה את דיבה על בימת האירוויזיון, עטופה נוצות צבעוניות. לא הייתי שם כשכולם יצאו לחגוג בכיכר וצרחו את מילות השיר דיבה, כשבעצם הם צעקו, ניצחנו, אנחנו חופשיים. אבל הייתי שם בסלון הקטן שלנו באפולה, כשסיפרתי לאימא שלי למה העיניים של הילד הקטן שלה נכבו לפני שנתיים. הייתי שם כשלא עטפה אותי שום נוצה, ובכל זאת הרגשתי שאני יכול לעוף. הייתי שם כשיצאתי לחגוג בחדר הילדות שלי, עם הקירות הצהובים וריח הטושים הפתוחים והתקרה הלבנה, שכבר לא נראתה לי כל כך נמוכה. לא הייתי שם ב-2015, במצעד הגאווה בירושלים, כשישי שליסל תינף את האוויר הצלול כיין ורצח בדקירות סכין את שירה בנקי. לא הייתי שם כשהעיר אשר בדד יושבת הרכין הראש בבושה. אבל הייתי שם כשחבר מהעבודה תינף את היום שלי ודקר אותי במילים שלו, כשטען שלהומואים יש קרניים. הייתי שם כשהרקנתי גם אני ראש בבושה והראיתי לו שאין לי. הייתי שם כשלא הסכמתי בשום אופן להגדיר את עצמי כחלק מהקהילה, אבל נצבט לי הלב בכל פעם כשמישהו זרק מילה רעה על הומואים. הייתי שם כשלא הרגשתי בנוח לצעוד במצעד הגאווה, כי לא הייתי בטוח שהוא מייצג אותי. אבל בסוף מצאתי את עצמי בתוך שטיח האנשים האינסופי, מזיע וממשיך ללכת, כאילו אני צועד במצעד החיים. הייתי שם כשנשבעתי לעבור מהעיר הזו, המזוהמת, עם גדרות הגטו הקהילתיים, וה-AMPM שלוקח כפול מהיפר שמשון באפולה, והאומלסים ששוכבים על פיות הביוב הפעורים. אבל כשטיילתי אל רוטשילד, ואיזה נער על ספסל, שר עם גיטרה את פרי של סטיבי וונדר, ידעתי שזה אולי המקום היחיד שבו אוכל להרגיש חופשי. חופשי באמת. וככה עברתי גם אני, כמו כל אחד אחר, כאילו בסמוך למה שקורה בעולם שבחוץ, את הסיפור האישי, השקט והכואב שלי. ובזכות כל האנשים האלה, שעברו את חייהם במקביל לחיי, אני יכול לקום מחר בבוקר, לצאת מהבית, להחזיק יד לבן זוג שלי, להרים את הראש ולנשום. שלום, אתם מאזינים למחוץ לקופסה. שעל פסיכולוגיה, על מה שקורה בשטח, הפרקטיקה, התיאוריה, החיבור ביניהן, כמו גם הממשק בין פסיכולוגיה לתחומים אחרים. אני עירית שדות, פסיכולוגית קלינית, והיום לרגל חודש הגאווה, אנחנו נדבר על פסיכותרפיה בלהט"בים, ואני שמחה לארח את דנה בחר, פסיכולוגית קלינית. היי דנה, מה שלומך?
היי, אני עדיין מתוששת ממה שהקראת, כמו חץ ללב.
ממש. אז תספרי על עצמך, דנה.
אז באמת אני פסיכולוגית קלינית, מומחית, אני גרה ועובדת בירושלים, בעיקר בקליניקה פרטית. לשעבר אני אחת ממקימות השירות הייעוץ הפתוח בבית הפתוח לגאווה וסבלנות בירושלים. אני מטפלת בקליניקה ביחידים, בזוגות, במשפחות, הרבה מאוד בתחום הלהט"ב, הרבה מאוד בתחום סיטואציות מערכתיות גם, שמתרחשות בתחום הלהט"ב, ואני מרצה לצוותים טיפולים, צוותים חינוכיים, בפני כל מי שמוכן לשמוע אותי, בתחום של באמת טיפול בלהט"בים, סוגיות שקשורות בטיפול בלהט"בים, ורואה בזה שליחות מאוד גדולה,
ורואה.
אז
תודה
שאת מערכת
הטיפול. אז תספרי איך הגעת לעבוד עם להט"בים, כי כמו בשיר של נועם חורב, את דווקא כן נכחת שם בירושלים במצעד הגאווה.
זה נכון. אני אגיד שיש לי שורשים עוד קדומים בתחום, ככה עוד מלימודיי בחיפה ולימודי מגדר, שככה הובילו אותי לתחומים משיקים פמיניסטיים של עבודה ברכזי סיוע והתפתחות ככה זהות פמיניסטית כמטפלת, ודרך זה למעשה הגעתי לעשות גם תזה עבודת מחקר בתחום של התאבים, שאני אם תרצי ספר עליה אחר כך, אבל אני באמת הייתי שם במצעד הגאווה ב-2015 כמו כל שנה אני רוצה להגיד, אבל הפעם 2015 זאת הייתה שנה מאוד מיוחדת עבורי, כי זה היה המצעד הראשון שלי בתור אימא. עמדתי שם עם התינוק שלי ובעגלה מתרגשת לצעוד במצעד הגאווה הירושלמי, שהוא מאוד שונה מהמצעד התל אביבי, הוא יותר חוויה של הפגנה ממצעד שמח, ממש מרגישים, אתה הולך ובצידי הדרך הרבה מאוד אנשים מקללים וצועקים וללכת שם עם ראש גאה, וחוויה מאוד מאוד חשובה לפחות בשבילי, ורציתי להביא את הילד שלי, להראות לו איך אני רוצה שהוא יגדל, שהוא יגדל בתוך הגיוון, בתוך הצבעוניות, ובאיזשהו שלב כמו כל תינוק, הוא התחיל לבכות וחתכנו החוצה ככה לכיוון האוטו, וכשמה שהגענו לאוטו, הבנו ש 100 מטר מאחורינו נרצחה ילדה. בזמנו לא הבנו שהיא נרצחה, כי הוא רק לקח לה 3 ימים לסבור, אבל היו הרבה מאוד פצועים, גם בגוף וגם בנפש. ואני, האירוע הזה טלטל אותי מאוד, הדיסוננס בין מה שהרגשתי לפני רגע, ההתרגשות לקחת את הילד שלי לאירוע של חגיגה, של גאווה ואהבה, לבין תחושות האימה, האיומות והכעס והכאב. הדיסוננס הזה היה עצום, ואני לא התחיל לעצום עין בכלל. הסיפור הזה נגע בי מאוד, טלטל, והחלטתי לעשות משהו עם זה. ובאותם זמן, באותו זמן בעצם, בתוך הבית הפתוח, שהוא למעשה המוסד הירושלמי ללהט"בים, התחילה להתרחש איזשהו סוג של שבעה אלטרנטיבית. עשרות חברי קהילה, מאות אפילו, פשוט שהו שם כל יום, כל היום, פצועים בגופם ובנפשם, מוצפים ומציפים בכאב עצום, ו... שרה קאלה, מי שהייתה אז המנכ"לית של הבית הפתוח בזמנו, פשוט הוציאה איזה פוסט על הפייסבוק שאומר, אם אתם אנשי בריאות נפש, בואו לכאן, אנחנו זקוקים לכם, יש פה הרבה מאוד אנשים שאנחנו לא יודעים מה לעשות איתם, הם צריכים אתכם. אז באתי, ובאמת התחלתי להיפגש עם מטופלים פתועי לב וגוף, וככה בעצם התחילה הכניסה שלי לבית הפתוח שם, חברתי לאריה גוטליב שהיה אז אוס ששימש כרכז תחום פסיכוסוציאלי, ולאט לאט מתוך השטח צמחנו והקמנו, בהתחלה כמטפלת, אחר כך כפסיכולוגית אחראית, הקמנו שירות, ממש שירות טיפולי של ייעוץ פתוח, וליטשנו אותו להיות משהו היום, שזה למעשה קבוצה של מטפלים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, מטפלים באהבה ויצירה, פסיכותרפיסטים שעברו ועוברים הכשרה והדרכה מאוד מקיפה בתוך התחום של טיפול בלהט"בים, ובאמת מטפלים באוכלוסיית הלהט"בים בירושלים במחיר מוזל ומופחת. ועד אז לא היה שום שירות כזה, שום דבר לקהילה, וזו זכות נורא נורא גדולה לעשות את הדבר הזה.
אוקיי. כשאת מדברת, פתאום עולה לי בעלות מופחתת, זה לא שייך למשרד הבריאות, או מה הגוף המארגן שם בעצם?
למעשה, הגוף המארגן, קודם כל, יש פסיקת בג"ץ שמכריחה למעשה את עיריית ירושלים. רק אתמול נתקלנו בראש של הלהט"בופוביה ממסדית של העירייה נגד הלהט"בים הירושלמים. אנחנו נמצאים במאבק מאוד גדול, בו הם סגרו אירוע של הקהילה. אז יש פסיקת בג"ץ שבעצם מכריחה את עיריית ירושלים לתקצב את הבית הפתוח כמתנס, כמו כל שאר המתנסים, ולכן אנחנו מקבלים איזשהו כסף מהעירייה ומתרומות, ויש איזשהו סבסוד של הבית עצמו, ממש כאילו מהכספים שלנו, פלוס אנשים שמשלמים בעצמם, פלוס מטפלים שמתנדבים לטפל בסכומים מופחתים, את השילוב הזה.
אוקיי. תגידי, התחלת להגיד עוד לפני שככה נצלול לנושא של הלהט"בים, בוא נדבר על העבר שלך, דיברת על התזה בנושא, מה חקרת?
אז התזה שלי, שנתת על דוקטור אמיר רוזנמן, המקסים, שחוקר להט"בים כבר הרבה מאוד שנים, היא בעצם, בדקנו שם את הקשר בין המחויבות לזהות הלהט"בית שלי, כלומר, האם ההתמקמות הזהותית שלי, התוך פנימית שלי כלהט"ב, זאת אומרת, במילים יותר פשוטות, כמה אני בארון, כמה אני לא בארון, איפה אני ממוקם על כמה אני מחויב לזהות הזאת, כמה הדבר הזה קשור ליכולת שלי, או להיעדר היכולת שלי לשליטה עצמית. ספציפית בדקנו בתחום של התנהגות מינית מסתכנת, אבל אפשר היה לגמרי להכליל את זה לתחום של כל דבר שהוא של שליטה עצמית. למעשה ראינו שככל שאני יותר מתמודד עם ההומופוביה והלהט"בופוביה המופנמת שלי, ככה יותר משאבים וכוחות מופנים להסתרה, לבושה, לאשמה, ולאט לאט יורדת היכולת שלי לשליטה עצמית. זה כמו סוג כזה של שריר, שאני משתמש בו בכוחות האלה כל הזמן, אז לאט לאט הם עוזלים, ואז אני זקוק ליכולת שליטה עצמית הזאת כדי לשמור על עצמי, לבסס את עצמי. זה יותר קשה לי לעשות דיאטה, להפסיק לעשן, כל דברים שקשורים לשליטה עצמית. ובאמת, כמו שאמרתי, אנחנו בדקנו את הנושא של התנהגות מינית מסתכנת, שלפעמים אנחנו עדים לה בקהילה, וזה כיוון שסביב זה מאוד מאוד עזר לי לפגוש את הכאבים הייחודיים והקשיים שאיתם מתמודדים להטאבים. ולמה זה מגיע למצבים כאלה, שאלתי את עצמי, וזה גרם לי לרצות להעמיק עוד בתחום, ואכן כך עשיתי.
אוקיי. אז בואי נדבר ככה על... בואי נתחיל מאיך מוגדרת נטייה מינית.
אוקיי, אז נטייה מינית היא מוצגת ומוערכת סביב בעצם שלושה ממדים שאנחנו מכירים, לפחות איזשהו אחת ההמצגות, של משיכה מינית, מחשבות ופנטזיות מיניות והתנהגות מינית. ולא כולם חווים את שלושת הממדים באותו אופן, לא כולם מרגישים אותו דבר באופן כללי, זה נכון על בני אדם. ולכן אנחנו צריכים לאמץ, כשאנחנו באים לפגוש את התחום הזה, זווית ראייה רב-ממדית, כדי לאפשר טווח אנושי מגוון ויפה של זהות, כי אנחנו עומדים בעצם לדבר על זהות. וזהות היא דבר מורכב, מגוון ויפה, אז זאת בעצם הנטייה המינית.
אוקיי, והמרחב הלהט"בי, זאת אומרת בעצם יש איזשהו רצף?
כן, אז המרחב הלהט"בי הוא בעצם מרחב שאנחנו בעצם מדברים על רצף. ב-1953 מגיע אלפרד קינסי, שהוא חוקר חרקים בכלל, כן, ומצייר על סקאלה, איזושהי סקאלה של מתארת את המשיכה האנושית. בסקאלה הוא ממקם באפס אנשים שנמשכים באופן בלעדי למין הנגדי, בשש, בצד השני של הסקאלה, אנשים שנמשכים באופן בלעדי לאותו מין, באמצע הוא שם שווה בשווה לשני המינים, ובין לבין אז יש בעיקר למין הנגדי משיכה, משיכה בדרך כלל למין הנגדי, בדרך כלל לאותו מין, בעיקר לאותו מין, זאת אומרת, הוא ממקם את זה על איזושהי סקאלה, ומתחיל לראיין ולחקור במחקר אורך, ומחקר חוטני גם מאוד ארוך, ומקיף הרבה מאוד מאוד אנשים, והוא מצדר את זה ומארגן את זה באופן כזה שהנתונים מתחילים מאוד מאוד להפתיע. הוא רואה שכשאנשים צריכים לתאר בפועל את ההתנהגות המינית שלהם, אוקיי? אז זה מגיע למצב ש-40% מהאוכלוסייה מתארים בעצם את ההתנהגות המינית בפועל שלהם בתחום שנמצא מה שנקרא במרחב הלהט"בי, בין שווה ושווה לשני המינים לבין נמשכים לאותו מין. 40% מהאוכלוסייה, בשנת 53, זה נתון מאוד מאוד דרמטי, וגם הוא מוצא שרק 10% בעצם מתארים את ההתנהגות המינית בפועל שלהם באופן בלעדי למין הנגדי. כלומר, רק 10% מבחינת ההתנהגות שלהם הם מה שהיום נגדיר אולי כהטרוסקסואלים. הנתונים האלה כבר אז, ובוודאי היום שהם הולכים ומשתחזרים ואפילו גדלים, פשוט שומתי לסת, כי הם מנוגדים לדעות ולערכות, והעדות ההתנהגותית הזאת היא סותרת הרבה פעמים הגדרה עצמית או תווית שאנשים מאמצים. היום אנחנו ממש יכולים לראות, יש גם מחקרים שמדברים על זה שזה התפלגות נורמלית על אותו סולם קינסי. כלומר, בערך 80% נמצאים באזורים האמצעיים, ורק 10% מתנהגים מינית באופן שהוא רק הטרוסקסואלי או רק הומוסקסואלי, אם אנחנו צריכים להיכנס לקטגוריות בינאריות. וזה באמת מאוד מאוד מעניין, הסתירה הזאת, הפרדוקס הזה, של בין איך שאני מתנהג לבין איך שאני מגדיר את עצמי. והפער הזה הופך את כל העסק ליותר מעניין בעיניי לפחות. זה מכניס אותנו לתחום של זהות מינית.
כן, אז תכף נגיע לזהות מינית, זאת השאלה הבאה, ולפני כן בעצם, לפי מה שאת ככה מספרת עכשיו, אז מרבית האוכלוסייה אינה מתנהגת באופן הטרוסקסואלי, בעוד שבהגדרה מגדירים את עצמם רובם, זאת אומרת, ההומוסקסואלים כן, הם מיעוט.
יש תמונת מראה, זאת אומרת, בהגדרה העצמית ממש יכולה להיות הפוכה מהעדות ההתנהגותית. זאת אומרת, אנשים לא מגדירים את עצמם. בגלל זה אני אומרת, זה נורא נורא קשה לצאת מהארון ולהגדיר את עצמך. יותר משקשה להגיד, כן, היה את העניין ההוא עם הבחורה, הוא היה את הפעם האישית, אהבתי בבחורה הזאת, בסדר, זה לא, כאילו מין כזה. אבל בהחלט יש תמונת מראה, הפוכה. זה לא, כל אחד יסיק כאילו את התחושות שלו והמתקנות שלו והמחשבות שלו והתארים שלו לגבי פרוצדורות המחקרים כך וכך, אבל זה נתון ששווה לחשוב עליו, הוא מעניין, הוא מסעיר, הוא מרגיז, הוא עושה כל מיני דברים, אבל הוא קצת משתחזר בהרבה מחקרים, מעניין לחשוב על זה.
כן, אז בואי נגיע למה זה זהות מינית.
אז אני אגיד שזהות מינית היא משהו שאנחנו היום משיגים אותו כגם הכרה בזהות המינית שלי, גם קבלה של הזהות המינית שלי וגם הזדהות. אלה שלושה תאים לזהות המינית שלי. הכרה, קבלה והזדהות. אלה בעצם שלושה דברים שונים, כל אחד מהם הוא תהליך פסיכולוגי מורכב. גם להכיר מה זה, מה אני מרגיש, מה זה הדבר הזה בתוכי, לקבל את זה בעצמי. אוקיי, וגם אחר כך לבוא ולהוציא זה כבר לא ביני לבין עצמי, אלא להזדהות ככה חוצה, וכל אחד התהליך נפרד, עורך הרבה זמן, לא פשוט, אבל בגלל הדבר הזה ובגלל הממדים שדיברנו עליהם קודם, אז הרבה מאוד אנשים יכולים להחליט ולבחור מה התווית הזהותית שהכי תואמת את החוויה שלהם. נגיד בשיר שהקראת של נועם חורב, הוא אומר את זה שם, שהוא לא צעד במצד הגאווה, כי מה לו ולהם בעצם, אוקיי? הוא שם דוגמה, לא יודעת מה הוא חווה או הרגיש, אבל זה דברים שאנחנו שומעים הרבה מאוד פעמים, אגב, הרבה פעמים אצל נשים לסביות, מעטות אנשים שיגידו לעצמם בקלות, אני לסבי. אבל הם יחיו עם אישה, יגורו עם אישה, יגדלו את הילדים, יהיו מאוהבות באישה, יקיימו את החתמים. אבל הקטגוריה הזאת לא בהכרח טוענת לחוויה שלהם. ולזה צריך להקשיב, ולזה צריך לקבל, אני חושבת, בעיקר כמטפלים. ולא להגיד לאנשים, לא להחליט עליהם, כן? לא להגיד לאנשים מה הם, אלא באמת להישאר איתם בחוויה שלהם. ולמה זה בעצם חשוב, כאילו, כל הדברים האלה? כי אני חושבת שכמטפלים, אחד הדברים המאוד מאוד חשובים שאנחנו עושים זה לתת תוקף, תוקף לחוויה, מלבד הרגעה ונרמול. אנשים להט"בים מתמודדים עם תחושות איומות, באמת, שקצרה היריעה מלהסביר כמה תחושות איומות של חריגות ודחייה.
אז רגע, שנייה. אנחנו מקדימות את המאוחר, אנחנו תכף נגיע לדבר הזה, אנחנו נגיע לשם, אבל לפני כן רגע אני עוד רוצה להתעכב על ההגדרות, על הזהות המינית. אני תמיד חשבתי שהאוריינטציה או הנטייה מדובר על למי אנחנו נמשכים, עם מי אנחנו מקיימים יחסים, ובהקשר של זהות, מעבר לזהות, האם אני הומו, לסבית או סטרייטית, יש גם את העניין של טרנסג'נדרים, כמה המגדר תואם. נכון?
נכון.
אז תגידי רגע קצת על טרנס.
אז אני אגיד עוד על המרחב הלהט"בי, טוב שאת ככה עוזרת לי לדייק. אולי באמת נתחיל עם איזה שהן הגדרות. שוב, הגדרות נועדו כדי לא להגדיר אותן, במיוחד בתחום שלנו שהוא מאוד מאוד פלואידי, ומדברים בו על רצפים, ומדברים בו על השתנות, ועל דברים שנעים על פני, כמו כל זהות אגב, על פני זמן. אבל אם אנחנו חייבים, אז אנחנו נשים רגע כמה הגדרות כדי שיהיה לנו שפה משותפת עם המטופלים שלנו. אז לסביות הן נשים שאוהבות נשים. זה אולי אני אקדים ואני אומר משהו על שיש פה מרחב מזלבל אולי קצת בין מיניות לבין אהבה. אני תמיד אומרת שאנחנו עוסקים בדיני אהבה, כן? אז את מי אני אוהב? את מי אני אוהב? כאילו, משיכה מינית היא דבר חשוב מאוד, אבל היא בדרך כלל לא מגיעה באופן נפרד הרמטי מהלב שלי רוצה, איזה אדם איזה יחסי אובייקט, איזה קשרים, איזה... לאן אני נוטה, את מי אני אוהב לאהוב, אוקיי? אז אני רוצה שזה יהיה לנו בראש, ככה, שלסביות זה נשים שאוהבות נשים, זאת ההגדרה, הומוסקסואלים זה גברים שאוהבים גברים, טרנסג'נדרים זה למעשה כמו שאמר חוסר התאמה בין המין הביולוגי שהאדם נולד איתו לבין הזהות המגדרית שהוא חש את עצמו מתוכה. למשל טרנסג'נדר F to M זה female to male, אדם שנולד כנקבה אחוז מרגיש את עצמו גבר, ו-M to F זה אדם שנולד כזכר אבל מרגישה את עצמה אישה. זה טרנסג'נדרים, שזה תחום רחב ועמוק בפני עצמו שאפשר לעשות רק עליו בפודקאסט. אבל אני אחזור רגע להגדרות, יש לנו גם ביסקסואלים, שזה למעשה אנשים שאוהבים גם גברים וגם נשים. יש אנשים שהם פאנסקסואלים, הם יכולים גם להיקרא הומוסקסואלים בכל מיני מקומות, אבל פאנסקסואלים זה למעשה אנשים שנמשכים לכל מין או מגדר, כלומר נמשכים לאנשים, הם לא יגדירו את עצמם כאני אוהבת נשים, אלא הם יגידו אני אוהבת את יוליה, אני אוהבת את שרית. ואני גם יכולה לאהוב את רועי באותו מידה, אבל אני לא מגדירה את עצמי כביסקסואלית, אלא אני פשוט נמשכת לאישיות, לבן אדם. פוליסקסואלים יגדירו את עצמם כאנשים שנמשכים לאנשים ממגדרים ומינים רבים, אבל לא כולם. לדוגמה, אני יכולה להגיד שאני נמשכת לגברים או לגברים טרנסים, זאת אומרת, גברים של, זאת אומרת, לא אכפת לי מה בפועל יש לאדם בין הרגליים, אני נמשכת לצורתם הגברית, אוקיי? למשל, אז זה פוליסקסואלי, למשל.
אוקיי.
יש עוד הגדרות כמו למשל קוויר. קוויר זה הגדרה שהיא נועדה במקור כדי להשפיל ולהליב קצת כמו ניגר, כאילו, בהשאלה, they took it back. הם לקחו את זה חזרה, וקוויר זה למעשה כל מי שלא בזרם המרכזי של מגדר ומין. בתוך ההתרחשות הזאת יש גם ג'נדר קוויר, שזאת זהות מגדרית, שהיא לאו דווקא גבר או אישה, אלא כל מיני וריאציות של גם וגם, של משהו שהוא מרגיש פלואידי, לפעמים ככה, לפעמים ככה. הרבה פעמים אנשים כאלה יבקשו לפנות אליהם בלשון מעורבת, צריך לשאול אותם מה הם מעדיפים. לשון מעורבת, כלומר לדבר חצי בזכר וחצי בנקבה, כי השפה העברית לא מאפשרת לנו לייצר משהו שהוא גם וגם. חלק מהם יבקשו לפנות אליהם ברבים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, וזה גם משהו שהרבה פעמים מטפלים מתקשים להתמודד איתו עם אנשים ג'נדר קווירים, וצריכים לעשות ככה, לקבל הדרכה ועבודה בעבודה הזאת. וכמובן שנו קטגוריית ההטרוסקסואלים, שזה גברים שאוהבים נשים או נשים שאוהבות גברים, וסיס ג'נדרים. סיס ג'נדרים זה בעצם התאמה בין המין הביולוגי לבין הזהות המגדרית. למה אני טורחת להגיד את ההגדרות שהן לכאורה מובנות מאליהן? בגלל שהן לא מובנות מאליהן. לא כל האנשים הם הטרוסקסואלים, לא כל האנשים סיס ג'נדרים, ועצם זה שצריך להגדיר את זה, זה מאפשר מרחב גם לאנשים להגדיר דברים אחרים. ויש גם אחות חורגת או לא חורגת, שיש הרבה שאלות מבחינת תחושה בקהילה, שזה אנשים א-מיניים, שלמעשה חווים חוסר משיכה לאחרים. יש גם א-רומנטים, יש באמת מבחר מאוד מאוד גדול של מה שאנחנו קוראים לו המטריה הביסקסואלית או המרחבים הלהט"בים, יש המון 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 תתי הגדרות והמון המון תתי זהויות. ולמה זה מה חשוב לנו כמטפלים, כן? אז כמו שאמרתי קודם על הקבלה והתיקוף של החוויה, אני חושבת שאחד הדברים שהם מאוד מאוד חשובים זה כי המטופלים שלנו באים עם ההגדרות האלה, זה איך שהם מארגנים את עצמם, זה איך שהם מרגישים שהכי נכון להם להסביר את עצמם, וזה מאוד מאוד גם יכול לעזור להם למצוא עוד אנשים כמוהם, וכמו שאמרתי קודם, לנרמל את התחושה של החריגות והדחייה.
כן.
ולהחזיר אותם מחוץ לגדר ולתוך הגדר. וזה חוויה משמעותית שהיא חוויה שבעצם מצילה חיים.
אז לפני שעוד פעם נגיע ככה לקליניקה, אני רוצה עוד רגע לעשות שנייה פרובוקציה. כי כמו שדיברת, אני חושבת שחל שינוי מאוד גדול בשנים האחרונות בחברה, וממקום שלהט"בים היו מוקצים, היו עושים פעם טיפולי המרה, היו מכנים אותם שיש להם פרוורסיה. בשנים האחרונות זה באמת נהיה גאווה, מיינסטרים, וככה אולי אפילו לא פוליטיקלי קורקט לדבר על הדינמיקה מתחת. זאת אומרת, יש תמיד את הסוגיה של nature or nurture, כאילו מולד או סביבתי, ואני תוהה אם לפעמים לא, אין מקום להטיל גם ספק ולבדוק. זאת אומרת, שמישהו מגיע לקליניקה כבר עם איזושהי באמת ידיעה, שהיא לפעמים אכן זה הדבר, ואיתו באמת כמו שאמרת, צריך לתת תוקף ולעזור לו לצאת מהארון ולעשות את כל התהליכים האלה שתכף נדבר עליהם, אבל לפעמים אולי צריך להטיל ספק, זאת אומרת אולי צריך לשאול שם שאלות.
אז אני אענה לך, אני אגיד לך קודם כל, את אומרת זה כבר לא במייסטר, אז אני לא, אולי באמת בתל אביב זה אחרת, אבל פה בירושלים טיפולי ההמרה שולטים ביד רמה, חצי מהמטופלים שלנו עברו טיפולי המרה, עוברים טיפולי המרה, הדבר הזה קיים, בועט, שריר, מקבל כל מיני טרמינולוגיות אחרות, אבל למעשה אומר לבן אדם, כמו שאתה, זה לא יכול להיות, בוא נמצא דרך לשנות אותך, בכל מיני דרכים שמייצרות סבל מאוד 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 רב. אז צריך גם להגיד את זה, אבל אני כן חוזרת ולא מתחמקת מהשאלה שלך, ואני אגיד שנדמה לי שכמו בכל טיפול, שאלת השאלות היא הכלי המרכזי שלנו. זאת אומרת, אנחנו לא עושים פה משהו שונה. אני לא אקרא לזה הטלת ספק. זה אולי הטרמינולוגיה שאנחנו מדברות בה שונה. אני אקרא לזה באמת בחינה, הרחבה, בדיקה של מה זה הדבר הזה בשביל הבן אדם, מה הוא מרגיש, למה הוא מרגיש. אני הרבה פעמים, אם זרקתי ככה על האחות החורגת, לכאורה של בתחום על המרחב הלהט"בי, למשל המיניות, אז יש הרבה דיונים שהם מאוד מורכבים בין אנשי מקצוע, שבאים להגיד, מה זה הדבר הזה, המיניות? מה זה הדבר הזה? כאילו, בואו, זה בשירות או טראומה המינית הקודמת שהם עברו, או הסקיזואידיות, או כל מיני דברים כאלה.
או איזושהי הגנה מפני משהו. כן.
אבל אתם יודעים, יכול להיות שיש אנשים מסוימים שזה באמת ככה אצלהם. אבל יש גם אנשים מסוימים שנולדו עם רמות נורא נורא נמוכות של טסטוסטרון ואסטרוגן, כאילו, ובאמת לא מרגישים את זה. כאילו.
כן, כן, לגמרי. עכשיו אני עוד פעם רוצה להגיד, אני לוקחת חזרה את המונח אולי להטיל ספק, אבל באמת התכוונתי לבדיקה. לברר. זאת אומרת,
אוקיי,
לבדוק. זאת אומרת,
כי אנחנו מגיעים לבדיקה.
כי אני חושבת, רק אני אסיים, שלפעמים ככה אני פוגשת מטופלות מתבגרות בורדרליניות שעברו פגיעות מיניות, ואז פתאום משהו מאוד מתבלבל בזהות ובאוריינטציה, נהיה הכל מאוד מאוד נזיל, ואני תוהה כמה זה קשור להיסטוריה שלהם, שהם ילדות שעברו התעללות מצד ההורים, ואחר כך מצד בנים בבית ספר, אז כן,
אז בעצם פה נשאלת השאלה מה המטרה של הבירור, כן? זאת אומרת, מי שמתמודדת עם קומפלקס טראומה, אוקיי? אז כל האישיות שלה והזהות שלה, על כל התחומים, כן? גם על הזהות הדתית, גם על הזהות הפוליטית, גם על זאת אומרת, הרבה פעמים יש שם הצפה או קצוות מתנדנדים או זאת אומרת, זהות היא באופן כללי עסק מורכב למי שחווה טראומה מורכבת, כן? אז השאלה היא, מה משרת אותנו הבחינה? הבחינה צריכה להיות מאפשרת. היא צריכה להיות להגיד, זה אחלה, כן? אבל אם הבחינה באה למטרתה לבוא ולהגיד לאדם, מה שאתה מרגיש הוא לא בסדר, או בגלל הטראומות שלך, ובגלל אבא, ובגלל תסביך אדיפלי לא פתור, וכל מיני דברים כאלה, אז השאלה היא שוב, מה המטרה שלנו? עם חשיפת האמת, לכאורה, שוב, זה גם עניין של גישות טיפוליות, או, או, או שאנחנו פה באים להיטיב עם האדם, ואם אותו אדם מספר משהו על עצמו, אז אני צריכה להקשיב, אז אני צריכה, הבירור שלי הוא בירור שצריך להגיע ממקום של סבל, של מצוקה, ושוב, נגיד גם דבר כזה, ייקחו אותו מטפלי המראה, המתוחכמים והטובים, ויגידו, הנה, אבל הם סובלים, הם לא רוצים את זה, הם רוצים לקחת את זה מעצמם, אז למה שאני לא אעזור להם? אז אני חושבת שלא מתחתבי למצוא את הפתרון, מתפקידי להיות עם המטופל או המטופלת בדילמות, בקונפליקטים, בכאבים, אוקיי? וכן, זאת אומרת, כן לקחת בחשבון שיש המון גורמים שמשפיעים על המון חלקים זהותיים של אנשים. שוב, כמו למשל באנשים שחוזרים בתשובה, אנשים שנמשכים לבודהיזם, אנשים, זאת אומרת, לכל דבר שחוסים בחיים יש כל מיני הסברים, כן? זהותיים. וגם פה.
כן.
זה לא שונה.
אז בואי נגיע לקליניקה. באיזה גילאים את פוגשת אותם?
אז קודם כל אני מטפלת של מבוגרים. אני פוגשת אנשים מגיל 18 ומעלה. אני פוגשת משפחות, זוגות. אני מטפלת זוגית, אז אני פוגשת כל מיני זוגות חד מיניים. אני פוגשת הורים ללהט"בים שרוצים להתייעץ לגבי כל מיני קשיים עם בן משפחה להט"ב שיוצא מהארון, וגם הפוך, ילדים בוגרים שרוצים להתייעץ על הקשרים עם ההורים הלהט"בים שלהם. זאת אומרת, זוגות שאחד מבני הזוג מגלה על עצמו פתאום שהוא להט"ב והשני לא. זאת אומרת, כל מיני מגוון של התרחשויות כאלה. וגם אנשים, דעות, הטרונורמטיביים של ג'נדרים אני מטפלת, אבל אני בדרך כלל עובדת הרבה מאוד במרחבים האלה.
אז בואי נגיע באמת לקשיים שהם נתקלים, מה גורם להם למצוקה?
טוב, קודם כל אני אתחיל ואני אגיד שהדבר המרכזי זה שהם יגיעו לקליניקה, מכיוון שמטופלים הרבה פעמים חשופים, נגיד אני אקח נוער להט"בי, נוער להט"בי חשוף להרבה יותר סיכונים מנוער רגיל, כן? ואחת הבעיות הדרמטיות זה שהם פשוט מפחדים מאיתנו המטפלים, הם מודעים ליחסי הכוח, הם מודעים לתחושה, הם מפחדים מלהט"בופוביה, הם מפחדים להגיע לקליניקות. אז מצד אחד יש לנו פה אוכלוסייה שסובלת מתחלואה נפשית מאוד לא פשוטה בעקבות התחושת החריגות שלהם בסדר החברתי, שתכף ניכנס בדיוק למה זה אומר. ומצד שני, מתה מפחד מגיעה הגעת חסר לטיפול. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים נראה אותה מגיעים עם דלתות אחרות שנפתחות, נגיד עם כל מיני עניינים סומטיים, כן? ועוד בלי הדיבור הזהותי, קשיים במערכות יחסים, קשיים במיניות, ועוד בכלל לפני שהם מתקרבים לאלמנטים הזהותיים, או עם סתם דיכאון עמוק, תחושות של חרדות עמוקות, תחושת של ערך עצמי נמוך, סבל מאוד מאוד גדול. אז זה למשל הדברים שאנחנו נראה אצל מי שעוד לא יכול להגיד מה קורה בתוכו.
אוקיי, ואני זוכרת שגם אמרת קודם על התנהגות מינית יותר מסוכנת, אולי שימוש בחומרים וגם הרבה פעמים נשירה מבית ספר.
נכון. אז אני אגיד קצת ככה באופן ספציפית ש... דווקא אני אתחיל מהתחום של בדידות ובידוד, כי אני חושבת שאנחנו נמצאים בחודש הגאווה, בשבוע הגאווה, ובמהלך חודש הגאווה בישראל התאבדו לפחות 3 אנשים שהיו מוכרים מאוד בקהילה, רק החודש האחרון. אחד מהם הוא מפצועי הבר נוער, שבו לפני 11 שנה התרחש רצח מחריד של ילדים, ואחד הפצועים השנה בעצם ממש לאחרונה התאבד ונחשב לעוד נרצח למעשה, גם איזה 11 שנה אחרי. אני אומרת את זה כי אני חושבת שצריך להבין שההתרחשויות הרגשיות האלה הן מאוד 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 דרמטיות והן קורות כל הזמן. אז הנושא של הבדידות והבידוד זה תחושה של בידוד חברתי, גם אם אתה האדם הכי אהוב והכי מוקף והכי שיש לו במציאות הרבה מאוד חברים, אבל החוויה היא חוויה של בידוד חברתי, של שונות, של זרות. דבר כזה מוביל להערכה עצמית מאוד נמוכה, לשנאה עצמית, לפגיעה עצמית, שאנחנו הרבה פעמים נראה שהיא יושבת על מה שנקרא הומופוביה מופנמת. שההומופוביה מופנמת זה חלקים שאני הפנמתי בעצמי, נשענים בוודאי עד איזה גיל התבגרות, מסתובב בעולם שאומר הומואים זה מגעיל, או טרנסים זה לא כדרך הטבע, ואני גם חושב ככה, ואז אני מבין שאני בעצם כזה, ומה זה אומר עליי, ואוי ואבוי, ואם הומואים זה מגעיל, אז אני מגעיל, והדבר הזה מוביל לרגשי נחיתות, לזלזול בעצמי, בדיכוי עצמי, בהרס עצמי, שתכף אני אענה לשאלה שלך, וגם בזלזול בערכים חברתיים באופן כללי, בסדר חברתי. אז לשאלה שלך, התנהגות מינית מסתכנת, אנחנו בני אדם, והתשוקות שלנו, המיניות, הן נוכחות ומאיימות. ולמעשה כשאתה נער, למשל, אין לך הרבה הזדמנויות למפגש, לביסוס קשרים רגשיים של העבר, קשרים שהם לא אירוטיים. אתה רוצה ללכת יד ביד עם מישהו, להתנשק איתו נשיקה ראשונה, ואיפה בדיוק נמצא, איך תדע שגם הוא אם אתה ברון והוא ברון, איך עושים את זה טכנית? והרבה פעמים התשובה נמצאת בכל מיני אתרים מיוחדים לקהילה, ושם אלה מרחבים שהם לפעמים נחלט מרחבים אירוטיים. מה שהרבה מאוד פעמים יגרום להפרדה של ההתנהגות המינית מכל מיני היבטים אחרים של החיים. זאת אומרת, אנשים יחיו מין חיים מפוצלים, חיים כפולים, והם ימצאו את עצמם מחפשים סיפוק מיני או רגשי, בלבול שפות אם תרצי, במקומות מסוכנים, מין מזדמן, מין אנונימי, והם באמת מאוד פגיעים לניצול מיני. מה שבתורו, במין vicious circle כזה, מחזק סטיגמה עצמית. הנה, זה מה שאני שווה. זהו, זה מה שאני יכול. זה, כאילו, זה כל מה שיהיה ממני. רק מיניות, אני גוף, אני כלי, אני אובייקט. וגם בתוך הדבר הזה, יש תחושה שאני יחיד בעולם. אין עוד הומואים בפולה, יכול היה להגיד נועם חורב אולי, מהשיר בהתחלה. אין עוד. אני לבד בעולם. וגם מי אוהב אותי? מי יכול לאהוב אותי? אין לי מה להציע לעולם חוץ ממיניות, אוקיי? והדבר הזה גורם לזוועות נפשיות, לאנשים שמרגישים שטוב מותם מחייהם, ותחושה של ייאוש מתמשך. במקביל, אנחנו רואים שהישארות בארון, כן, היא דרך של אנשים להפנים דימוי שלילי של הזהות הלהט"בית, מה זה אומר עליהם, ואיזשהו חושש שהחשיפה של הנטייה המינית תוביל אותם בפועל להתעללות פיזית, התעללות נפשית, לדחייה על ידי המשפחה, לאפליה, לנידוי, והם לומדים באיזה תהליך עברות כזה להסתתר, לראות רגילים, הטרונורמטיביים, ממש אפילו לנהל מערכות יחסים הטרונורמטיביות, כי זה ניסיון הישרדות רגשית כמעט. הבעיה זה שהאסטרטגיות של ההסתרה האלה מובילות הרבה פעמים לריחוק ולעיכוב התפתחות רגשית, כי המאמצים שהם משקיעים בלשלול את הרגשות שלהם, גם שוללים את הרגשות האחרים, זאת אומרת, הם עלולים להפך להיות מנותקים מהחיים הרגשיים שלהם. וגם כל היבט מהותי בחיים שלהם, כל קשר משמעותי, כל יחסים משמעותי, נתמך בתוך שקל הכחשה וזיוף, מה שגורם להם לעתים להרגיש שזה חרה, כאילו, שצריכה להבטוי, כאילו, שהכל מבוסס לשקר, הכל מבוסס לזיוף. ויש פה באמת איזו פגיעה בהערכה עצמית באופן עמוק, והתרחקות מכל מיני יחסים קרובים, זה מה שמחזק בתורו את תחושת הבדידות. ואז אנחנו מגיעים לראות את אחוזי האובדנות המאוד מאוד גבוהים שדיברתי עליהם ככה רק כדוגמה מהחודש האחרון, אבל אנחנו יודעים להגיד ש-30% מכלל בני הנוער שמתאבדים בישראל הם להט"בים, 30%. זה נורא. ומתוכם 30% מהמתאבדים האלה שמצליחים להתאבד, מתרחשים בשנה שבה האדם מזהה את עצמו לראשונה כלהט"ב. זאת אומרת, בשנה שאני יוצא מהארון, זה גורם סיכון מאוד לאובדנות. יש כמובן עוד גורמי סיכון, אבל כמו שאמרת, החשיפה של הזהות ההומוסקסואלית בגיל צעיר, הערכה עצמית נמוכה, שימוש קבוע בחומרים, זנות, דיכאון, התנהגות מגדר לא אופיינית. שאלת על חומרים ממכרים, אז אני כן אגיד שהקהילה היום עושה המון מאמצים להתמודד עם הנושא הזה של, של ההתמכרות. והתמכרות, כמו שאנחנו מכירים אותה, היא הרבה פעמים איזשהו ניסיון לסלף-מדיקיישן, לניסיון לטפל בעצמי, לאיזשהו טיפול עצמי, כדי להפחית את הכאב הנפשי, להפחית את הבדידות, להפחית את הדיכאון, או לנסות להקל עליו. הרבה פעמים גם אנשים השתמשו בסמים כדי לייצר ניתוקים ודיסוציאציות באופן אקטיבי מהפעילות המינית שנתפסת כמגעילה, כאסורה, כסוטה, כמסוכנת ומבישה מתוך ההומופוביה המופנמת שלהם. ולפעמים, בסיטואציות אחרות, הם השתמשו בסמים כי מיניות הומואית או להטאבית לפעמים מחוברת כטריגר לפגיעה אמיתית קודמת, ממשית. מעבר לזה, אני אגיד שיש גם באמת בריחה מהבית יותר, נשירה מבתי ספר, אלימות, מאוד פגיעים לניצול מיני, גם בתוך הקהילה, זה גם משהו שהקהילה מתמודדת איתה, וגם לזנות, וזנות אפורה. זנות אפורה זה, אני אקנה לך אייפון, או אני, אם יש לך זרקה אותך מהבית כי אתה הומו, בוא תגור אצלי בחדר ובבית שלי, ואני אעזור לך בתמורה ל... שאתה מדי פעם תיתן את חסדך המיניים, אולי. אז זה אולי עונה קצת על השאלה.
אוקיי, ומה ככה המשימות, התחלת להגיד קצת לספר על זה קודם, המשימות הטיפוליות שלנו כמטפלים מולם, מה ככה המלצות לטיפול?
אוקיי, אז אני אגיד שקודם כל, זה אולי, בזה הרבה מהדברים לא שונים מ, אני חושבת, כל טיפול באדם שמגיע אלינו, כואב ודואב. אנחנו צריכים לתת מקום. הדבר הזה לכשעצמו, נתינת המקום, האמפתי, הרך, המקבל, המאפשר, הדבר הזה לכשעצמו הוא הרבה פעמים כבר משהו שרדיקלי בחייהם, שהרבה מאוד להטלים. אז אנחנו עושים להם מקום, זה דבר אחד, ואנחנו עובדים על הנושא של הערכה עצמית, על הנושא של ביטחון רגשי, על עתיד, תפיסת עתיד חיובית, על אמונה ביכולת של העולם והחברה, להעניק לי מקום, לחיות כאדם, מתפקד, שאוהב ועובד וחי, ואם רוצה, מגופי משפחה, ושהדברים יכולים להתפתח באופן מיטיב, שהאישיות שלי תתפתח מיטיב, יש כזה סיסנה, ובעקבותי גם פרויקט שנקרא It will get better, זה ילך להשתפר. שבה אנשים שנמצאים בשלבים יותר מאוחרים, זהותיים, אנשים בוגרים, מדברים על הנוער הלהט"בי ואומרים להם, זה ילך להשתפר, תחזיקו מעמד. אז אני חושבת שהרבה מהתפקיד של מטפל הוא גם להתמקם במקום הזה של התקווה. הם צריכים אותנו, המטפלים מקצועיים, הם צריכים אותנו לא שיפוטיים, לא רק יודעים הכל, אלא באמת איתם, איפה שהם נמצאים במקום שלהם, אבל כן יודעים את תחום הטיפול בלהט"ב. זאת אומרת, מי שלא יצא לו לטפל בכלל, ילך יתכבד ויקח הדרכה מיטיבה לעצמו אפילו, כדי שיוכל לשבת יותר בנוח בכיסא. הם צריכים מטפלים דיסקרטים, שלא יוציאו אותם מהארון בכוח, שלא יעשו כל מיני דברים טרם זמנם. אנחנו צריכים לעודד את ההתפתחות הרגשית שלהם, את ההתפתחות הפיזית, החברתית, לבחון באמת את הדחק, את המצוקות שדיברתי עליהם, לייצר אמון, וגם, שזה אולי שונה מהרבה טיפולים דינמיים, לתת מסרים קונקרטיים ולחשוף אותם למידע מיטיב, מקומות איפה יש קבוצות ואיפה יש מקומות טובים לקבל בהם מידע, ללכת להיות בתוך קבוצת תמיכה, ומסרים כללים לזה שמיניות ונטייה מינית לא מגדירות את הערך ואת איכות החיים של אדם, אלא הם רק עוד חלק במי שאתה. אז כאילו מטפל צריך להכיר משאבים תמיכתיים של הקהילה, ובאמת לדבר הרבה על אהבה ועל תקווה. על קשרים, על יחסים, ועל האפשרות לחיות כאדם בעולם הזה.
בואי נעבור ככה לקראת סיום על הנושא של להיות הורים ללהט"בים, או ככה מה קורה כשנוצר קרם משפחתי, איך עובדים על זה?
טוב, זה נושא מאוד סבוך וארוך וקשה גם הוא. אני יכולה להגיד שהכאב הנפשי והטלטלה בתוך משפחות מעט, כל הלהט"ב יגיד לך שהדבר שהכי מכיר אותו בעולם, הוא מוכן לצאת מול כל העולם, אבל מול אמא ואבא, זה הדבר שהוא הכי הכי מפחיד, ושם הפחד לאבד, וכל הבסיס הבטוח שלי, הוא הפחד הדרמטי. אז אני יכולה להגיד, באמת אם אמרתי בסיס בטוח, אז אני אזכיר בכמה מילים, את תיאוריית ההתקשרות, שאנחנו מכירים כמובן, שמדברת על זה שלמערכות יחסים של אדם יש תפקיד מרכזי ביצירת משאבים מגנים בזמן מצוקה. ואנחנו רק עכשיו דיברנו על כמה מצוקה הולכת להיות, כן? ולהורים יש תפקיד מאוד מאוד חשוב ביכולת הסתגלות של הילדים שלהם ובהפחתה של תחלואה נפשית בקרב הילדים הלהט"בים שלהם. אנחנו רואים שיש צורך מאוד מאוד גדול, אנחנו נולדים בתוך המערכת הפסיכו-אבוליציונית, אז אנחנו נולדים עם רצון בקרבה, יש נטייה מולדת כאילו להתקשרות ולצורך בקרבה, מה שבאמת עוזר עם הזמן לקבל ייצוגים של ביטחון, של ציפיות חיוביות מאחר, לאפשר לי לנהל מערכות יחסים טובות בעתיד, כל מיני דברים כאלה שלהורים יש אפשרות מאוד לעזור לילדים שלהם בהם. אם הם יקבלו אותם כמו שהם. עכשיו, מה לעשות שהדבר הזה הוא באמת מאוד 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 קשה? הרבה פעמים אנחנו רואים הורים. גם מי שתומך בפועל בילדים שלו ואומר, אני מקבל אותך ילד כמו שאתה, אנחנו יכולים לראות שהרבה פעמים בתוכם ההורים יכולים לחוות בפועל הרבה רגשות נוספים, כמו מבוכה, כמו דאגה, דאגה זה הרגש המרכזי בתוך הדבר הזה. עצב, האשמה עצמית, הרבה מאוד הורים אני יכולה לשמוע אותם מתארים את החיים לפני ואחרי היציאה מהארון הקונקרטי. גם אם הם ידעו קודם, גם אם הם חשבו קודם, זאת אומרת, ברגע שזה נאמר, אז הם מתארים את זה כאיזה מין רגע שלפני ואחרי. ששם מתחילות בעצם החרדות הנורא גדולות של הרבה מאוד הורים. לשלום הילד, למה צפוי לו בחיים, מה יהיה, האם תהיה לו משפחה, האם יהיה לו עבודה. הרבה מאוד הורים מדמיינים כל מיני תסריטים שהילד לבד, במסוכה, מנודה, לא יוכל להתפרנס, לא יוכל להיות שייך, לא יהיה לו אהבה. מפחדים באמת מכל הסטיגמות, מחלות מין, זנות, אלימות, סמים, כל הדברים האלה. והרבה פעמים בחוויה אנחנו רואים שהילד הופך להיות מעין זר. הם לא מבינים אותו, יש לו פחים שהם לא מבינים, לא מבינים מה זה, למה הוא לא יכול, אולי הוא התבלבל, אולי זה בגלל שהוא הסתובב רק עם מבנות, אולי זה כי לא שיחקתי איתו מספיק כדורגל, אולי מתחילות כל ההשארות האלה, כי התחושה היא שהילד שאני כל כך אוהב וכל כך קרוב אליי, הוא פתאום מישהו אחר שאני לא מכיר אותו בכלל. הרבה פעמים אנחנו נראה הורים נורא כועסים, והילד בוחר לעשות, הוא עושה לי דווקא, הוא תמיד עשה דווקא, הוא לא עושה מספיק להשתנות, הוא בכלל לא ניסה לצאת עם בנות, איך הוא יודע? איך הוא יודע שהוא בכלל הומוסקסואל אם הוא לא יצא עם בנות, אם הוא לא ניסה לשכב עם אישה? אולי אני צריך לקחת אותו במקרה הטוב לסרוגייט, במקרה הרע לאישה בתעשיית המין, כדי שהוא יבחן את האופציה הזאת, זאת אומרת, נעשים נזקים מאוד מאוד גדולים. אבל גם באמת אנחנו רואים מורים שמרגישים שהילד עושה להם דווקא. שזה מין פגיעה מרקסיסטית כזאת. מה זה אומר עליי אם הילד שלי הוא כזה? וגם הורים שמרגישים פשוט אשמים. מה אני עשיתי לא בסדר שהילד שלי כזה? והרבה פעמים הם מרגישים באמת נקראים מבפנים בין הדיסוננס, בין הסטיגמה השלילית שיש בתוכם, ובין האהבה שלהם לילד שלהם, וזה יסורים איומים. והיסורים האלה גורמים להם להסתגר, להתנתק מעצמם, להתנתק מהילד. יש נגיד הרבה פעמים סיטואציות שאנחנו נראה הבדל גישות וקצב בין הורים, בין אמא לאבא, כן? אמא נגיד מקבלת יותר ואז לאבא יותר, לוקח יותר זמן. במיוחד אנחנו נראה סיטואציות מורכבות במשפחות שנגיד מה הסוד. אם האמא ידע קודם והאבא ידע רק כמה חודשים אחר כך או שנים אחר כך, אז האבא יכול להרגיש בחוץ, להרגיש בגידה, יכול להרגיש נטישה מצד הילד. ואני אגיד שגם הורים צריכים לעבור יציאה מהארון בעצם שלהם. הרבה פעמים באים להתייעץ לגבי איך מספרים לאחים הקטנים, אנחנו נביא משפחה דתית, איך אנחנו מספרים לאחים הקטנים, איך אנחנו מספרים לסבים שלו, להרוג אותם, הלב, כן, אנחנו שומעים את זה הרבה פעמים, איך אנחנו מספרים בעבודה. ואז הרבה פעמים אנחנו רואים סיטואציות של מסרים כפולים. אנחנו מקבלים אותך כמו שאתה ואוהבים אותך, אבל אל תגיד ליד הדודים והסבתא שאתה מחוץ לארון, כי אוי ואבוי אם יחשבו עלינו. אז אני אגיד שהורים צריכים זמן להקל, שאנחנו רואים תהליכים מאוד טובים עם הורים. רוב ההורים רוצים להיות הורים טובים. הם רוצים להיות שם בשביל הילדים שלהם, והם זקוקים להרבה מאוד תמיכה כדי להיות תומכים בילדים שלהם. כשאנשים מוצפים באופן כללי רגשית, אז הם מתקשים לראות את הצרכים של הילד שלהם, ולהיות נגישים, והם או נמנעים או מצמצמים כדי לא לפגוש את התחושות הלא נעימות והקשות. אבל בשורה התחתונה, יותר מחצי מההורים מקבלים את הילדים שלהם. זה כמובן לא תהליך ליניארי, וכל שלב במחזור של חיי המשפחה הוא דורש התמקמות מחדש. למשל, הכל בסדר וסבבה, אבל האם כן או לא יבואו לארוחות שישי, האם כן או לא נזמין בחתונה או נגיד בחתונה את החבר או את הבן זוג, האם ניסע לחול, אז האם ניקח את נזמין את הבני זוג של האחים האחרים אבל לא את הבן זוג החד מיני, הסכם המון, רגע, אם אנחנו קונים דירה, רגע, אם הם חד מיניים אז הוא לא יהיה חתום על הדירה, כל מיני דברים כאלה שהם חלק ממחזור של חיי המשפחה.
אוקיי, אנחנו צריכות לסיים. יש עוד המון על מה לדבר, כרגיל. אני רוצה שתקריא שיר לסיום.
אוקיי, בסדר, אני אקריא שיר לסיום. רק כן, חשוב לי להגיד משהו שנייה על ההתרחשות שתיארתי, של הדחייה ההורית. אנחנו רוצים, חשוב לי להגיד שלהורים באמת, באמת, באמת יש את האפשרות להציל את חיי ילדיהם, ממש ככה. אנחנו רואים שיש אובדנות פי 8.5 לילדים שההורים שלהם לא מקבלים אותם. זה נתון מפחיד שחייבים לשים לב אליו. אבל כשילדים שכן תומכים בהם, אז אנחנו רואים שהם מגלים הרבה מאוד אופטימיות לגבי העתיד, והם רוצים להיות הורים, והם בגדול חיים הרבה הרבה יותר טוב. אבל אני אקריא שיר שכולם מכירים של קורין אלעל, זן אדיר, שאולי מתאר משהו מהחוויה של חלק מהדברים שדיברנו עליהם היום. אנחנו פוחדים מהצל של עצמנו, נצמדים לקירות הבתים, ברוב הזמן מתביישים בגופנו, חופרים מקלטים. אנחנו נמלטים ממסיבה משוגעת, נדחקים לסירות משתים, כל יבשה היא סינה שטובה שחופרים מקלטים. אנחנו זן אדיר, ציפור משונה, החלומות באוויר, הראש באדמה. אנחנו מרמים בעיקר את עצמנו, לא עיוורים, אבל לא מביטים. ולא ברור מה נשאיר אחרינו, מלבד הפחדים.
תודה רבה רבה דנה. היה מרתק. תודה שהייתם איתנו. תודה לטכנאי השידור שלי, עידו שדות, שבאמת בלעדיו שום דבר מפה לא היה קורה, הוא תמיד איתי. ואנחנו ניפגש שוב בפרק הבא, בתוכנית הבאה. יאללה ביי.
רדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.